ערב טוב. מחלוקות זה לא יפה. באמת? אפילו מחלוקת לשם שמיים. כן, אמרו חכמים, הרי מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, שאיננה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אומר המהר"ל מפראג, אף על פי שהיא לשם שמיים, שנואה היא המחלוקת. המחלוקת זה תמיד רע. בין אם העילה של המחלוקת היא עילה מוצדקת, חיובית, ובין אם העילה של המחלוקת היא דבר שלילי. זה לא משנה. עצם העובדה של המחלוקת זהו דבר סנו. עד כדי כך שאמרו חכמים שלא נאמר ביום השני של בריאת העולם כי טוב, כי בו נחלקו המים. המחלוקת הראשונה בהיסטוריה, זה לא סימפת, לא בהיסטוריה, במעשה בראשית, יש כבר מחלוקת, על זה אי אפשר לומר כי טוב. אבל אני שואל את השאלה, נכון שזה לא יפה, השאלה האם זה טבעי, נורמלי, או לא. ישנה תזה האומרת שדרכם של בני אדם הוא דווקא לעשות שלום. פירוש הדבר, אם נשאל את בני האדם, נעשה סקר ונשאל את בני האדם האם הם אוהבים יותר שלום או מלחמה, התשובה של 90% מהנשאלים תהיה, כך אני מניח, שהם אוהבים יותר שלום מאשר מלחמה. אבל המציאות ההיסטורית לכאורה מוכיחה את ההפך, שכמעט ואין לך דור בהיסטוריה, לא כמעט, אין שום דור בהיסטוריה שבו לא היו מלחמות. ישנה מסורת שצריך לבדוק אותה מבחינה היסטורית, שבזמנו של שלמה המלך הייתה תקופה, אינני יודע מה אורכה, שבה לא הייתה מלחמה אחת בכל העולם כולו. כן, לכן שלמה מלך שהשלום שלו, זה גם נאמר על שלמה המלך כפשוטו, שבזמנו לא היו מחלוקות, לא היו מלחמות. אם מציינים את התקופה של שלמה המלך כתקופה יוצאת דופן שבה לא היו מלחמות, סימן שטבע האדם הוא המלחמה, הוא המחלוקת. אותו דבר גם מצאנו במדרש רבה לגבי הפסוק נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא כשבא לברוא את האדם נמלך במלאכים, כלומר התייעץ איתם, שאל אותם האם כדאי לברוא את האדם או לא. היו מלאכים שהיו בעד, מלאכים שהיו נגד. אחד המלאכים המתנגדים היה שלום, משום שאמר שהאדם כולו קטטה, לכן אי אפשר לברוא את האדם, זה נוגד את השלום. הדבר הזה מורה אם כן שלכאורה, וזה דבר שצריך הסבר, כן? שלכאורה המחלוקת היא טבעית לאדם באשר הוא אדם. גם המהר"ל מפראג בספר דרך חיים אומר ששני צדיקים מתנגדים זה לזה בטבע. כלומר, חשבנו שאולי הרשעים יש להם נטייה של מחלוקת. עכשיו, לפי המהר"ל מפראג, אנחנו רואים שזה עוד יותר מסובך. אנחנו רואים שדרכם של הצדיקים לחלוק זה על זה, לפי הטבע שלהם. יוצא לפי זה שכאשר, וצריך באמת להבין למה, אבל אם כך, כאשר יש שלום בין בני האדם, זוהי תופעה יוצאת מגדר הרגיל, או על כל פנים התגברות על הטבע. וזה קצת שונה מהתפיסות הנאיביות האומרות שהאדם באופן טבעי הוא טוב. היה גוי אחד, נאיבי מאוד, מחנך גרוע בשם רוסו. הוא אמר דבר כזה, שהאדם הוא טוב בטבעו, ומי שמקלקל אותו זאת החברה. כן, החברה האנושית והתרבות האנושית במיוחד קלקלה את האדם. האדם, אם היינו משאירים אותו לעצמו, היה אדם טוב. ואז הוא טבע את המונח הפרא הטוב. יש לו הנחה כזאת שהאינדיאנים בקנדה, מה שהוא הכיר אז, ששבט ההורון, הם אנשים טובים בטבעם, ואילו האנשים החיים חיי תרבות מפותחים הם הרעים. וזה כנראה קשה מאוד לקבל מה שהוא אומר, שהרי במציאות אנחנו רואים שכל בני האדם, מה שלא תהיה דרגת תרבותם, אלימים מאוד, או על כל פנים חיים במצב של מחלוקת זה על זה. ויש להבין את היסוד הזה על פי אמונת היהדות הבסיסית. אני חושב שדיברנו על זה פעם, כדאי לחזור על זה. אמונת היהדות היא שכל המצויים בעולם, כל הנמצאים, הם גם נבראים. ההגדרה של נברא זה מי שמקבל את ישותו מזולתו. זה הגדרה של נברא. אלמלא שאני מקבל את חיי, לא הייתי קיים. אם כך, נוכל באופן סכמטי לומר, הגדרת הנברא זה המקבל. אז אם אני מכיר בכך שאני נברא, וגם אתה מכיר בכך שאתה נברא, זאת אומרת ששנינו מקבלים, אז תהיה תחרות מי יקבל. אם ניקח חתיכת בשר גדולה ונשליך אותה בפני 10 כלבים רעבים, הם יתחילו להריב אחד עם השני, למרות שיש מספיק לכולם. פירוש הדבר שהידיעה השכלית האינטלקטואלית שיש מספיק בשר בשביל כל הכלבים, הידיעה הזאת איננה מספקת בשבילם, הם ימשיכו לריב. וכך גם הצדיקים, אף הצדיקים מכירים את עצמם כי מקבלים, לכן טבעי הדבר שהם יריבו אחד עם השני. אבל ישנה בכל זאת אפשרות להתגבר על זה, וזה אצל בעלי השכל. בעלי השכל הם מבינים שלא צריך לריב, יש מספיק בשביל כולם. אבל זה השכל שאומר את זה. השכל הוא חלק אלוה ממעל, עליו הנאמר שאנחנו נבראנו בצלם אלוהים, אומר הרמב״ם. אבל אלמלא ההערה האלוהית, באמת היינו נשארים במחלוקת. וכבר נאמר בספר ברכת המזון וגם בספר הקדיש, עושה שלום במרומיו, וגם בספר תפילת 18 נאמר, עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, אלמלא שהקדוש ברוך הוא מתערב כדי לעשות שלום, אין טבעם של המצויים, של הנבראים, לעשות שלום ביניהם. ולכן לא בכדי אמרו חז"ל ששלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אלמלא שריבונו של עולם משרה את שכינתו, אז באמת הטבע של בני האדם הוא להילחם זה בזה. זאת אומרת שאם אנחנו מוצאים איזושהי חברה באנושות שבה יש שלום, זה סימן שהשכינה ירדה לשכון באותה החברה. והדגם הראשוני של הדבר הזה הוא מה שמצאנו בסוף ספר בראשית. ספר בראשית מתחילתו ועד כמעט סופו הוא כל כולו ספר של אימותים בין אדם לנחש, בין קין להבל, בין למך לנשב, בני דור הפלגה, בין אברהם ללוט, יצחק ישמעאל, יעקב עשיו. כל הזמן מחלוקות מחלוקות, עד שבסוף אנחנו מגיעים למחלוקת קשה מאוד, יוסף ואחיו. אבל שם יש משהו נפלא. בעוד שבמשך כל הדורות הניסיון להביא שלום היה על ידי טיוח, כל אחד ניסה לחפות ולחסות על המחלוקת, בימי יוסף נאמר, ויוסיפו עוד סנו אותו ולא יחלו דברו לשלום. זאת אומרת, אמרו חז"ל, מגיד שבחם שלא תייחו. חז"ל לא אמרו את הביטוי הזה, אמרו שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. אבל זהו שבח. כן, זה השפה של חז"ל, כן? אנחנו מדברים שפה יותר מורכבת. אם כן, חז"ל אמרו שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. פירוש הדבר שהם אמרו, מכיוון שיש מחלוקת, כדי להגיע לשלום צריך למצות את המחלוקת. הגיעו כמעט עד שפיכות דמים, אבל בסוף עשו שלום. זאת אומרת, עשו שלום בין אנשים שאינם יכולים לדבר זה עם זה לשלום, שאצלם המחלוקת היא מחלוקת אבסולוטית, ובסוף עשו שלום. אם כן, יש כלי לשלום בעולם הזה, המשפחה של יעקב אבינו. ברגע שהדבר הזה הובטח, הובטח שיש כלי להשראת השכינה, אז אפשר להתחיל את ההיסטוריה. נסתיים ספר בראשית והתחיל ספר שמות. ההיסטוריה יכולה הייתה אז להתחיל. אם כן, אנחנו רואים שהעמדה על כל פנים של הכתוב, של החומש, היא שהשלום איננו טבעי, איננו מובן מאליו, אלא טבע האדם הוא המחלוקת. ובאמת נשאלת השאלה, האם נגזר עלינו לסבול את מרירותה של המחלוקת כל ימי ההיסטוריה? למשל, במיוחד בעם ישראל, אנחנו רואים שהנטייה הזאת חזקה יותר מאשר אצל שאר העמים. המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל מסביר מה הקריטריון, מה המפתח ליצירת הדתות. מדוע אומה מסוימת מאמצת לה דת מסוימת? אומר המהר"ל, פשוט, כל אומה מאמצת את מה שאין לה. זאת אומרת, העמים האירופאים הם ברברים שופכי דמים, צאצאי הגרמנים והרומאים של ימי קדם. אומנותם חרב, שפיכות דמים נוראה. לכן כשהם באים לבנות איזשהו אידיאל דתי, הם מדברים על דת של אהבה, זה, כי זה מה שאין להם. אז זה הופך להיות האידיאל שאליו משתוקקים, עד שבסוף משיגים במידת מה את הגשמת האידיאל. כמו כן, עמי המזרח ששטופים מצד היצר הרע שלהם, יצרם הרע הוא גזל ועריות. לכן כאשר באים לחזור בתשובה מזה, מקימים דת שבאה להתנגד לנטיות האלה, דת של מידת הדין. אין כל אחד יודע איך אומרים בערבית דת, אומרים דין. אז אם כך, זה עיקרון שהמהר"ל מרחיב עליו בספר נצח ישראל בפרק ב', אבל יש דבר שהמהר"ל איננו אומר, כי אם הוא רומז לו. אם זה כך, מה הסיבה שדווקא עם ישראל מכל העמים יש לו אידיאל של אחדות? אין זה אלא שהנטייה הטבעית של האומה זה המחלוקת, ולכן דווקא אומה בעלת מחלוקת היא המסוגלת יותר מכולם לחוש את הכאב של המחלוקת ואת הערך של האחדות. כן? זה כן, קצת מנחם אותנו במציאות המחלוקת בתוכנו. ומתוך כך ניתן להבין מה המשמעות של הביטוי מחלוקת שהיא לשם שמיים. יש ביטוי כזה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. אגב, זה נורא. אם היא סופה להתקיים, אז היא לא תיפסק אף פעם. האמת היא, אפשר להבין, כן? על דרך הדרוש אמרו הדרשנים, מחלוקת שהיא שלא לשם שמיים, אז נחלקים בשביל שטויות. כשהשטויות תיעלמנה, כבר תיעלם המחלוקת. נגיד, אחד יש לו מחלוקת עם השני בגלל כבוד, יקבל את הכבוד, תיפסק המחלוקת. אחד יש לו מחלוקת בגלל כסף, יקבל את הכסף, תיפסק המחלוקת. אבל כשמחלוקת היא לשם שמיים, היא מחלוקת עקרונית מאוד, אז היא לא תיפסק לעולם. לכן צריך להיזהר מאוד ממחלוקות לשם שמיים, כי מחלוקות לשם שמיים הן יותר מסוכנות מכולם, סופן להתקיים. אבל יש בכל זאת מעלה. אמרו חכמים, מחלוקת לשם שמיים זו מחלוקת הלל ושמיים. הלל ושמיים באמת זה טוב. אין הכוונה אגב למחלוקת בית הלל ובית שמיים, זו מחלוקת רעה. יש הלכה בשולחן ערוך להלכות תענית, שיש נוהגים להתענות ביום מסוים בחודש אדר, נדמה לי בתת באדר, כי זה יום שבו נחלקו בית הלל ובית שמיים. כלומר, ההלכה קובעת תענית על המחלוקת. זה משהו נורא. אגב, זה לא סתם, מחלוקת בית הלל ובית שמיים הייתה מחלוקת קשה מאוד. הם הרגו זה את זה. נהרגו ביום אחד 3,000 איש בגלל המחלוקת הזאת בין בית הלל ובית שמאי. זה לא כתוב בגמרא, מה שאמרתי לכם, זה כתוב בתלמוד הירושלמי. רבנו סעדיה גאון נשאל על ידי הקראים, איך אתם הרבנים יכולים לפסוק הלכות שנתקבלו על ידי חרב? כן, הרי באותו יום שבית הלל נהרגו על ידי בית שמי, זה היה הכיוון, אז נפסקו 18 הלכות כמו בית שמי. אז אמרו הקראים לרבנים, איך אתם פוסקים הלכות על ידי אלימות? אמר רבנו סעדיה גאון, דבר זה לא נמצא בתלמוד. לא מצאתי. אבל זה כתוב בתלמוד הירושלמי. מה, אז רבנו סעדיה גאון לא ידע את הירושלמי, אה? ככה אתם אומרים. ככה אומרים עריקים באוניברסיטה, שרב סעדיה גאון לא הכיר את התלמוד הירושלמי. אבל זה לא יכול להיות. כי יש לנו עשרות מקומות אחרים שבהם רב סעדיה גאון פוסק הלכות על פי הירושלמי. אז מה, הוא לא הכיר? לא, התשובה היא פשוטה. לקראים לא אומרים את האמת. כאשר צריך להציל את אחדותה של האומה, אז אנחנו מסתירים את האמת. לא צריך לשקר. הוא אומר, לא מצאתי בתלמוד. זה נכון, בירושלמי, בבבלי זה לא כתוב. אבל אנחנו צריכים לדעת שהמחלוקת סנועה. סופה גם שפיכות דמים, אפילו בין צדיקים. אבל הלל ושמי, לפני שקמו בתי הלל, הבתים של בית הלל ובית שמי, אז לפני כן הייתה מחלוקת הלל ושמי. מחלוקת הלל ושמי, ישנה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, כמה מחלוקות היו בין הלל לבין שמי. יש מקום אחד שבו כתוב שהיו שלוש מחלוקות, יש מי שאומר שהיו ארבע מחלוקות. אבל כולם מסכימים שדווקא במחלוקת בין הלל לבין שמי, הלכה אינה לא כהלל ולא כשמי. למה? זה מין כנס כזה. כן, התחלתם במחלוקת, אז לא נפסוק הלכה, לא כדבריך ולא כדבריך. אלא כדעה שלישית שמופיעה שמה במשנה במסכת עדויות. אבל כל פנים, בכל זאת, עם כל קושייה של המחלוקת, אמרו חכמים שמחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים. זאת מחלוקת משובחת על כל פנים בצד מה. צריך להבין, מה כל כך משובח? מה זה גם לשם שמיים? שמיים זה רבים של המילה שם. הרבה הרבה שמות. אחד יש לו שם כזה, שם כזה. מה זה שמות? אידיאלים. והבעיה היא שהאידיאלים סותרים זה את זה. אחד רוצה לעשות צדק, צדק זה סותר את השלום. אחד רוצה לעשות חסד, חסד סותר את האמת, אמת סותר את החסד. יש בעיה, איך מאחדים ומייחדים את המידות? כלומר, איך עושים כדי שכל האידיאלים יוגשמו בבת אחת? זאת העבודה, להפוך את כל השמיים לשם אחד. מחלוקת כדי לעשות שם מכל השמיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים. ובאמת, הדבר הזה הוא בכלל לא פשוט, כי הרבה פעמים אפשר להשתמש במחלוקת גם לרע. נתחיל קודם כל, כדי לגמור עם זה, במחלוקת הרעה. איך עושים מחלוקת רעה? אחר כך נשתדל גם להבין איך מצליחים לעשות מחלוקת טובה. מחלוקת רעה, יש לנו דגם בתורה לזה, פרשת השבוע, פרשת קורח, מלמדת אותנו איך עושים מחלוקת. מי שרוצה לעשות מחלוקת, פשוט יש מתכון בפרשה, יקרא. אבל עם קצת הסברים. נאמר בפרשה, ויקח קורח, בן קהת, בן יצהר, בן לוי, ודתן ואבירם, ואון בן פלט בני ראובן, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי העדה, קריי מועד, אנשי שם. כן, התורה מרחיבה מאוד ונותנת לנו נתונים של המחלוקת. כלומר, אומר הנציב מוולוז'ין, כדי לעשות מחלוקת אתה צריך לקחת שלושה מרכיבים. פשוט מאוד, אתה צריך לקחת את קורח, את דתן ואת אבירם ו-250 איש. כל אחד לבדו לא מסוגל לעשות מחלוקת, צריך שלושתם ביחד. כיצד? קורח היה אדם מכובד מאוד, תלמיד חכם עצום, נביא כמעט, בעל רוח הקודש. אדם כזה לא יוצא לרחוב ואומר, אני עושה מחלוקת על משה. זה לא מכובד, זה לא מתאים למעמד שלו. יש קבוצה אחרת של בלגניסטים מקצועיים, קוראים לזה דתן ואבירם. דתן ואבירם הם מלאי קנאה במשה, אנשים רעים, מכירים אותם כבר ממצרים. אז תארו לעצמכם שדתן ואבירם יצאו לרחוב ויאמרו, אנחנו נגד משה ואהרון. כולם אומרים, מכירים אתכם, זה לא חדש, אף אחד לא שומע. יש אפשרות שלישית, יש אנשים תמימים, 250 איש. התורה מספרת שהם היו אנשים שוטים. כן, כך אומר רשי. כן, קורח שפיקח היה מראה לשטות זו, להשתתף בהקטרה של 250 איש מקטירי הקטורת. הרי זו שטות. הם ידעו שאם הם מקריבים קטורת, הם ימותו. לפחות 249 ימותו, אם לא כולם. כי רק אחד יהיה הקדוש. באו 250 איש וכל אחד רצה להקטיר קטורת וחשב שינצל. ברור שהם לא חשבו להינצל. הם ידעו שהם הולכים למות. אבל הייתה להם תאווה להיכנס לבית קודשי הקודשים. אמרו, כדאי למות מתוך הקטרת קטורת. אבל ה-250 איש האלה הם אנשים כאלה תמימים וישרים, שגם הם אין להם את התעוזה לבוא, לצאת לרחוב ולומר, אנחנו רוצים להקטיר קטורת. הם לא יצאו שלטים מעצמם. אנחנו רוצים להקטיר קטורת, זה לא יצא. אז איך עושים מחלוקת בכל זאת? צריך שלושת הגורמים ביחד. קורח מפעיל את דתן ואת אבירם, דתן ואבירם מפעילים את ה-250 איש. פירוש הדבר, אדם מכובד, מנהיג רוחני, נותן את הסמכות שלו להקמה עסקנים עושה מחלוקת, ואותם העסקנים מסיתים בשם קורח את ההמון התנים. זאת הדרך הבטוחה לעשות מחלוקת. פשוט צריך לקחת אישיות מכובדת שמפעילה עסקנים בעלי מחלוקת, והם מסיתים בשם האיש הנכבד את ההמון התמים, ואז יש לכם מחלוקת למהדרין. עד כאן דברי הנציב מוולוז'י. ברוך השם, דברים כאלה לא קורים בדורנו. אבל מי יודע? עלול להיות. אם כן, זאת המחלוקת הרעה. לעומת זה, ישנן מחלוקות טובות, שעליהם אמרו חכמים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. למשל, איך נאמר בברייתא? אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מסביר הרב קוק בספר עולת ראייה, איך תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? על ידי המחלוקות שלהם. פשוט מאוד. בשביל מה יש, למה יש מחלוקות אמיתיות? הרי לא ייתכן שרבי אליעזר אומר משהו ורבי יהושע אומר הפוך, ויש אחד שטועה והשני שצודק. קשה לומר את זה. רבי אליעזר ורבי יהושע הם גדולי עולם. אז זה דבר שפשוט קשה לנו לקבל, שאחד טעה והשני צודק. אלא זה ברור שכאשר רבי אליעזר אומר משהו, זה בגלל שיש מקום למה שהוא אומר. וכאשר רבי יהושע אומר משהו, זה בגלל שיש גם כן מקום למה שהוא אומר. נשאל אתכם שאלה, האם זה כוס או שזה מקרטון? השאלה היא, מה גובר פה? האם העובדה שזה כוס זה העיקר, והעובדה שזה מקרטון זה משני? או שמה לומר, הקרטוניות כאן היא העיקר, והכוסיות היא פה משנית. יש מקום לדיון. אני מתאר לעצמי שאם היינו עושים איזה ערב בתוכנית משודרת מסביב לשאלה אם זה קרטון או כוס, היינו מקבלים תגובות מאזינים מכל הסוגים. עכשיו, מצד האמת, יש צד לומר שזה העיקר ושזה העיקר. וזה המקום של המחלוקות. כלומר, המחלוקות מאפשרות להוציא לפועל את כל הצדדים הניתנים להיאמר. כל זמן שלא אמרנו את כל הצדדים, כל זמן שאני אומר שזה רק כוס, העובדה שזה גם קרטון היא עובדה שהולכת ומבצבצת וכל הזמן מעוררת מחלוקות. כי לא נתתי ביטוי לעובדה שזה גם קרטון. ולכן זה טוב שיש מחלוקת בין החכמים, כי זה חושף את הצדדים השונים. וכאשר נפסקת ההלכה, היא נפסקת מתוך הידיעה שהיה אפשר לומר אחרת. זאת אומרת, דווקא מתוך שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מתוך כך יש מקום לומר שהלכה כבית הלל. מה שאין כן אם היינו אומרים מיד הלכה כבית הלל, בלי לציין שדברי בת שמאי גם הם דברי אלוהים חיים, אז כל הזמן הסברה השמאית הייתה ממשיכה לבצבט ומפריעה למנוחת הנפש שלנו. לכן זה מצוין שיש מחלוקת בין החכמים, כי על ידי כך תלמידי חכמים מרבים שלום. זאת היא שיטתו של הרב קוק, ובוודאי שדברים אלה עמוקים הם. זאת אומרת, כל פעם שישנה מחלוקת, במקום לפסול את הצד של השני, ראוי לראות מהו צד האמת שבשני, ומתוך כך יש גם סיכוי שתהיה הלכה כמותך. שהרי באותה הסוגיה במסכת עירובין דף י' ג', שבה מסופר שבית הלל ובית שמאי נחלקו במשך שנתיים וחצי, והללו אמרו הלכה כמותנו והללו אמרו הלכה כמותנו, עד שיצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל. שואלת הגמרא, ומאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז למה הלכה כבית הלל? זה חשוב לדעת שהלכה כבית הלל, כי מי שיאמר הלכה כבית שמאי הוא בוודאי טועה. אנשים תמיד אומרים יש מחלוקת בין הרבנים או מחלוקת בדעות, אז יש איזה מין פתגם של עצלנות מחשבתית שאומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה, גם זה טוב, גם זה טוב. אז, זה מין עצלות מחשבתית שאין כמותה. נכון שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל הלכה כבית הלל. אם שוכחים את סוף המשפט מגיעים לאיזה מין כפירה האומרת שאין הלכה בישראל. ברור שיש הלכה, אלו אומרים משהו אמיתי, אלו אומרים משהו אמיתי, אבל הלכה היא רק כדברי פלוני, הלכה כבית הלל. אז שואלת הגמרא, במה זכו בית הלל שתהיה הלכה כמותם? והתשובה מפתיעה מאוד. הגמרא אומרת, בגלל שהם היו ענוותנים ומקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. כלומר, בבית המדרש של בית הלל, כשהיו מתחילים לשאול שאלה מה ההלכה, אז הרבנים היו אומרים, בית שמאי אומרים כך ואנחנו אומרים כך. זאת אומרת, תכונה מוסרית מידותית היא זו שקראה שהלכה כבית הלל, ולא יתרון חוכמה או יתרון ברור הטענות. זאת אומרת שיש בסופו של דבר איזה מין סייעתא דשמיא המסייעת בידי בני האדם לקבוע הלכה כמותם. פעם הייתי באיזשהו מקום ואמרתי משהו, והיה אחד הנוכחים שהיה נראה לו שבזה אני מבזה, ככה הוא חשב, רב אחר שאומר הפוך ממני. אז הוא בא ואמר, זה לא בסדר מה שאתה אומר לחלוק על רבי פלוני. אחר כך מישהו בא ואמר, למה תמיד חסים על הכבוד של הצד שכנגד ועל הכבוד שלנו לא חסים? אמרתי, כדי שתהיה הלכה כמותנו. זאת אומרת, אם אנחנו כל הזמן נרגיש רגשי נחיתות כלפי שיטות החולקות עלינו, זה יהיה מצוין, ככה תהיה הלכה כמותנו בסוף. אז זה כדאי. כן, כן, זה מה שאמרו על בית הלל. אבל כאן, זאת אומרת, כן, בבקשה.
מה
זאת אומרת
שהם הגיעו לבית שמיים?
מה?
מה הקדימו את דברי
בית שמיים? כשהקדימו את דברי בית שמיים, זאת אומרת, כשהיית שואל את בית הלל מה ההלכה, אז היום קודם כל אומרים לך מה דעת בית שמיים, ואחרי זה מה היא דעת עצמה. ובזכות זה זכינו שהלכה כבית הלל, וגם אנחנו זוכים בימינו שהלכה כמותן. לפחות הלכה כמו הרב קוק זה בטוח, כי הרב קוק היה נוהג בענוותנות יתרה כלפי המתנגדים לשיטתו. כן. ההלכה צריכה להיות לפי האמת, אתה אומר. כלומר, אתה מניח מתוך שאלתך שאחד הצדדים אומר את האמת והשני לא אומר את האמת. זה מה שאתה אמר. אבל זה הרי לא נכון, כי הרי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז לא יכול להיות, אז שני הם אמת. מכיוון ששני הם אמת, אז הנהגה האלוהית איננה קובעת את ההלכה לפי האמת, כי אז היינו פוסקים גם כבית הלל וגם כבית שמאי כאחד. אלא צריכה להיות זכות מיוחדת של הנפש של האדם שגורמת שהלכה כמותו. כן.
אני חושב שהרב קוק אמר שהלכה כמותו זה למה אי אפשר לומר שהרעב בדוגמה של הכוס?
כן.
היא גם כוס וגם קרטון, אבל בסופו של דבר נכריע, כי יש, לא כי הכוס הן בטניס, אלא כי יש יותר צד, נגיד, כוס בכוס. כן?
תלוי, תראה, לא, השאלה היא ככה, כשאתה תמכור את זה בחנות, נגיד תשאל השאלה, מה לכתוב, קרטונים או כוסות? זאת השאלה, מה לכתוב בחנות הרעבה? ועל פי זה באמת פה תהיה הנפקא מינה ההלכתית, מה עושים?
אני אומר, יהיה גם נפקא מינה הלכתית, לומר באמת שמיים ובית הלל, למה צריך לפי המוסריות, איפה יש יותר אמת? זאת אומרת,
אבל מה זה יותר אמת? אני אסביר לך משהו, יש ביטוי של רש"י במסכת כתובות, הוא מסביר מה זה בדף ק"ז, רש"י מסביר מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אומר רש"י, הנה אפילו העתקתי את זה, כי ידעתי שמישהו ישאל. אומר ככה, מר יהיב טעמה לאתרה ומר יהיב טעמה לאיסורה, מר מדמה למילתא הכי ומר מדמה לבעניינה אחרינה, ואיקה לממר אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, זימנין דשייך היי טעמה וזימנין דשייך היי טעמה, שאתה מתהפך לפי שינוי הדברים בשינוי מועט. כלומר, גם מה שאתה אומר שיש פה יותר כוסיות או יותר קרטוניות, זה בכלל לא ברור. כי ייתכן מאוד שבשינוי קל של המצב, למשל שיש פתאום יותר דרישה לקרטון, אז העובדה שזה כוס, הדבר הזה ייעלם טוטלית. או? זאת אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כי באמת זה כך. כן?
למה
אין
אופציה לשינוי כזו במציאות? למה אין אופציה כזו לשינוי בהלכה?
לכן יש אופציה לשינוי בהלכה, אתה צודק. זאת אומרת, זה מה שאמרו, זה מה שנאמר בריטב"א בשם חכמי צרפת, שהביאו מדרש שלא הגיע לידינו, אבל המדרש הזה נמצא גם בריטב"א מצוטט וגם נדמה לי ברשב"א. יש שאלה, שאלו מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל הריטב"א, אני חושב שהוא המקור העיקרי לזה, אומר שהקדוש ברוך הוא כשנתן את התורה למשה, כל הלכה והלכה ניתנה עם 49 פנים טהור ו-49 פנים טמא, ומסרם לחכמי הדורות. זאת אומרת, בכל דור ודור מחליטים החכמים איזה צד יגבר באותו דין, ולכן גם מצאנו השתנויות בדין, שבדין, שבתקופה מסוימת פסקו הלכה כצד האומר טהור, ובפעם אחרת כצד האומר טמא, או כאחד מ-49 הצדדים אומרים טהור ו-49 הצדדים אומרים טמא. בוודאי, הרי זה מה שהגמרא במסכת, המשנה במסכת עדויות שואלת, מדוע כשאנחנו מביאים את הדעות בהלכה אנחנו גם מביאים דעות שנדחו מן ההלכה, כדי שאם יראה בדין לסמוך עליהם בדור מן הדורות יוכל לסמוך עליהם. עד כדי כך שנפסקה ההלכה בתז שבשעת הדחק אנחנו פוסקים אפילו לפי דעת תנא שהגמרא דחתה בשעת הדחק. ואני אביא לכם את הדוגמה, היא מאוד מעניינת. יש דין של חדש אסור מהתורה. מה זה חדש? תבועה חדשה, אסור לאכול עד שיעבור יום ראשון של ספירת העומר. אסור. ויש מחלוקת בין התנאים, האם הדין הזה נוהג בחוץ לארץ או רק בארץ ישראל. האמוראים בגמרא סוברים במפורש שהדין הזה של חדש אסור מן התורה נוהג גם בחוץ לארץ. עכשיו, אם זה כך, יש פה בעיה. הרי באירופה, ברוסיה ופולין, היו עושים בירה מסעורים שגדלו ונקצרו הרבה לפני חג הפסח, כי שם הסעורה נקצרת עוד בחורף. אז אסור לשתות בירה באירופה. אמר התז, מותר. מדוע? כי אנחנו בשעת הדחק נסמוך על דעת התנא במשנה שנדחתה, דעת אותו תנא שסובר שחדש אינו נוהג בחוץ לארץ אלא רק בארץ. ובוודאי אומר התז שזו שעד דחק, כי מה ישתו? וכך נפסק להלכה לפי התז. רוב הפוסקים פסקו כמו התז שחדש, אך על פי שלפי כל סוגיית הגמרא נראה שחדש אסור מן התורה גם בחוץ לארץ, אבל מכיוון שזו שעת הדחק, כי מה ישתו, אז מותר לשתות בירה בחוץ על הארץ. זה משהו. זה לא הנושא כעת. עכשיו, אבל רק רציתי להביא דוגמה לזה. זאת אומרת שבהחלט אנחנו משנים את הדין לפי הצורך, לפי עניינו של הדור וכדומה. ברור שמכאן ועד הסברות האפיקורסיות של הרפורמים והקונסרבטיבים, יש הדרך עוד רחוקה מאוד. כן, אבל זה אולי פעם נושא לשיעור אחר, מתי הלכה יכולה להשתנות ומתי אינה יכולה להשתנות, אבל זה נושא בפני עצמו. אם כן, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. באמת נשאלת השאלה, איזה מין לשון משונה זאת? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בעברית אלוהים זה לשון יחיד, לא לשון רבים. יש אפילו פיוט, יגדל אלוהים, חי, לא חיים. אלא צריך להבין כך, אלו ואלו דברים חיים. המילה חיים הולכת על הדברים. אלו ואלו דברי אלוהים, ואלו ואלו דברים חיים. לכן אלו ואלו דברי אלוהים. כי דבר חי מוכרח להיות עם ריבוי פנים. דבר מת הוא חד גוני, מונוליטי. אבל דבר שחי, תוסס, מוכרח להיות שלפעמים צד זה גובר, ולפעמים צד זה גובר. לכן, אלו ואלו דברים, דברי אלוהים, כי הם חיים. כן?
הכוזרי אומר שאלוהים זה רבים.
מי? הכוזרי אומר שאלוהים זה רבים?
זה רבים.
לא. הכוזרי לא אומר את זה. עכשיו, הכוזרי אומר משהו אחר, שהמילה אלוהים מורה על ריבוי הכוחות, לא שהמילה עצמה היא לשון רבים. אמר רבי יצחק הוטנר, זכר צדיק לברכה, מגדולי תלמידי הרב, אמר, כשיש אלו ואלו, אז זה דברי אלוהים חיים. כשאין אלו ואלו, אלא מושמעת רק דעה אחת במהלך הדיון, לא מדבר במהלך ההלכה, בהלכה יש רק דעה אחת. אבל כשבמהלך הדיון אין אלו ואלו, אז זה דברי אלוהים מתים. כדי שיהיה דברי אלוהים חיים, צריך שיהיה אלו ואלו. כי באמת, בוודאי שאין אדם יכול לברר לעצמו אפילו את דעת, עצמו, אם הוא לא נפגש עם הדעה הנגדית, לדעת למה הוא צודק והשני טועה וכדומה. אז זה מדרכי המחלוקת הרצויים, שכל אחד יפתח צד הופכי לחברו, כדי שהאמת בכללה תתגלה. אבל יש כאן בעיה, שלפעמים הדבר הזה גם יכול להביא לידי שנאה. זה דבר קשה, כן?
נו. למה שירות של
מרחוץ? אתה שואל על תנורו של אחנאי.
כן.
זה באמת נושא לשיחה אחרת שלנו, בשם הלכה ונבואה. זה היה שיעור לפני חג השבועות פה. כן? אבל יש קלטת. אפשר לצאת. לא, זה ראוי לדיון עמוק הסוגיה הזאת. אבל אנחנו עכשיו פה מדברים על משהו אחר, על השנאה. כשיש מחלוקת, עלולה להיות שנאה. האם זה טוב או שזה רע? שאלה זו דן בה הרב קוק במספר מקומות. האחד באיגרת תקנה, תפקוף מונה, אותה איגרת מפורסמת, שבה הרב קוק מסביר את דרכו לפני גדול המתנגדים לו, הרדבז, רבי יעקב רדבז מצפת, שהיה במחלוקת עם הרב. הרב קוק אומר שם, עונה על טענה קשה שיש נגדו, מדוע אתה כזה סימפטי עם החילונים? בין הרי החילונים הם רשעים, והם אוכלים ולא תוטרפות, ועוברים על כל מיני איסורים, זה איך אפשר בכלל להיות סימפטי עם אנשים כאלה? ואין צריך להרחיק אותה מכלל ישראל. ככה אמר הרדבז לרב קוק. הרב קוק עונה לו שמה בעריכות רבה, מביא לו מקורות שונים לכל הנושא הזה. הוא מסביר מדוע עד רבה הדרך שלו, הרב קוק, לקרב אותם ולהראות להם את האור שבנשמתם, זאת היא הדרך הנכונה מכל מיני סיבות שאינם מענייננו כעת. מה שבסוף הרב אומר זה ש הדרך הזאת של אהבה שאני מראה כלפי כולם, הדרך הזאת איננה בשביל כולם. מדוע? כי רק אנשים גדולים כמוני, אומר הרב קוק, שמוארים באור תורת חסד ולמדו סדרי תורה, הם מסוגלים, כאשר הם נפגשים עם אנשים בעלי עבירות, להפריד בין הצד הסגולי הטהור לצד הבחירי המקולקל. הצד הסגולי הוא טהור, אין בעיה. כן, אתה, סגולת ישראל, נודפת ממך בכל דבר ודבר שאתה אומר, אתה אפילו לא מרגיש, אבל אני רואה את הסגולה בתוכך. כך אומר הרב. אבל המעשים יכולים להיות מעשים מקולקלים. אומר הרב, ואם יזדקק לקרב נפשות כאלה, מי שאיננו טהור כמוני, אז הוא עלול להתקלקל ולהיות כמותם. לכן, עדיף, אומר הרב, שהוא יסנה אותם, למרות שזה לא טוב. עדיף שהוא יסנה כדי להציל אותו. ולא עוד, אלא אומר שהקדוש ברוך הוא מכניס בליבם את אותה מחשבה זו של שנאה, כדי שלא יבולע להם. כלומר, אם אתה רואה מישהו שאיננו מבין את תורת הרב קוק ושונא את החילונים, אומר הרב קוק, זה בסדר, זה בגלל שהוא חלש, צריך להבין את זה. כי אם היית אומר לו לאהוב אותם, אז הוא היה כמותם. אז עדיף שיהיה ככה, שיסנה. כן? זה אומנם מתוך חולשה, אבל אנחנו מבינים את החולשות. אפילו כלפי השנאה אנחנו מלמדים זכות. יש לנו אהבת חינם לשנאה. מה אתה אומר? השאלה היא, מי בבית בדרך של הרב? אז הרב אומר לך, יש קריטריון. אם אדם שונא, זה סימן שהקדוש ברוך הוא הכניס לו את זה בנפש. ואם הוא לא מרגיש שנאה, אז זה סימן שהוא מאלה שיכולים להבין את זה. ברור. זה, הייתי אומר, זה עניין של שורש נשמה, יותר מאשר גדלות בתורה. מה אתה אומר?
פרס חדש.
מה?
פרס חדש.
אני לא יודע. זה כבר שאלה אישית. אתה שואל כבר על אדם פלוני. זה לא יפה, לא שואלים על אדם פלוני. ואנחנו כאן מבינים דרך כוללת. דרך כוללת, והיא שמי שחלש, אז הקדוש ברוך הוא כביכול לא מתיר לו את השנאה, כי השנאה היא תמיד אסורה. אבל זה מין השגחה אלוהית שנותנת לשנאה להתפשט. והרב אומר את הדברים בצורה עוד יותר בהירה, בספרו אורות. אומר הרב, בעמוד קופנמתת, מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. כל מידה צריך להעלות. מה זה אילוי המידות? אתה רואה מידה רעה, תחפש את השורש החיובי של המידה הזאת. אז הרב אומר, גם מידת שנאת חינם צריך למצוא את היסוד שלה. למה? צריכים לפתח אורות גדולים להבין ולהשכיל, שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. מתוך כך הן המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד, ובפנימיות הלב הקשר גדול ועצום, ונמצא שצד הטוב מתאחד וצד הרע מתפזר והתפרדו כל פועלי עוול. כלומר, אם גם אתה וגם אני החולקים זה על זה מבינים שהמחלוקת היא דבר ברוך, אז השנאה המתלווה אל המחלוקת כהה, כי אנחנו מבינים שזה טוב שיש מחלוקות, דרך המחלוקות דברים מתבררים. ולא עוד, יש אפילו ביטוי בחז"ל, דור שבן דוד בא בו, קטגוריה בתלמידי חכמים. כלומר, תלמידי חכמים מתחילים להריב אחד עם השני. מה פירוש הדבר? מתוך הקטגוריה בתלמידי חכמים, בן דוד בא, כי מתוך כך מתבררים הדברים. ולא עוד, אלא שגם בצד הטוב יש על ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו, ומתוך כך מתעשרת כנסת ישראל בריבוי אורות, והריבוי הזה עצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. כלומר, אומר הרב, על ידי שלא מבינים אחד את השני זה טוב מאוד, כי אז כל אחד יכול להתמסר כל כולו לצד שהוא מומחה בו. יש אחד שיאמר, אני מומחה להגנה על שמירת השבת, וכל מי שלא סובר כמוני הוא פושע. בסדר, תחשוב ככה. זה אמנם לא נכון, אבל על ידי אנשים כמוך קדושת השבת תשמר. אותו דבר, יש אחד שיאמר, מה שחשוב אצלי זה שיהיה צדק חברתי, כל השאר זה שטויות. זה לא נכון, יש עוד דברים חוץ מצדק חברתי, אבל על ידי אנשים כמוך הצדק החברתי יעשה וכדומה. ולמרות שעל ידי אי ההבנה יש גם צדדים מקולקלים שמתחברים להתנהגות שלך, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר שיהיו קצת צדדים מקולקלים כדי שהצדדים הטובים יצאו אל הפועל במלוא כוחם. כן. אתה אומר שאנחנו בדרך הטובה, שאנשים היום בעלי מחלוקת יותר ויותר מבינים את הערך של הצד שכנגד. טוב, יפה. אז הגענו קרוב מאוד לימות המשיח. טוב, אומר הרב כאן שנמצא, אני כאן מדלג על כמה שורות, נמצא שכל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות. וכיוון שהכל הוא שכלול ובניין, אין צורך לדבר מרורות. כי אם להודיע את הגודל ששני הצדדים עושים, ושהם יחד משכללים בניין עד אז, ומתקנים את העולם. ואז, לפי התרחבות היריעה, סירה הידיעה, תגדל האהבה, כפי הערך של גדולת השנאה, ויגדל החיבור לפי הערך של גדולת הפירוד, וכערך של מידה טובה מרובה מידת פורענות, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה ישב. טוב, זה אחר כך למזיב. זאת אם כן דרכו של הרב. אני חייב להשלים את זה מעוד מקום אחד בספר אורות, בדף עין ועין א'. שם הרב דן במחלוקת הציבורית בין שלושה אידיאלים השוכנים בתוך האומה. דברים מפורסמים. כן? האידיאל הדתי, האידיאל הלאומי והאידיאל האומניסטי. כן? הרב כאן קורא לזה שלוש סיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת, האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה. הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות, בעד כל התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. השנייה היא הלאומית החדשה, והשלישית היא, אני כאן מדלג, הליברלית. היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד, ותמיד צריכים לנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם, במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יתר. כי הקודש, האומה והאדם ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית וכו' וכו'. עד, כאן אני מדלג כמה שורות, וכאן אני מגיע לשורה העיקרית הנוגעת לענייננו. עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח. תגיד, נגיד אם אתה דתי, תגיד אצל הלאומי יש גם כן ערכים טובים, או אצל האומניסט יש גם כן צדדים טובים. זה קל. אומר הרב משהו יותר עמוק. אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב. כלומר, אני צריך להכיר את הערך שיש בצד הרע של השני. איזה ערך יכול להיות בצד הרע של השני? מה, בין היתר מה שלמדנו בה בעמוד קופמנטט, שזה שהצד הרע מאפשר, מהווה איזה מין חומת מגן לדעה הנגדית, כדי לא לשמוע את מה שיש לי לומר. כלומר, זה טוב שהשני איננו מבין אותי, כי על ידי כך הוא יכול להוציא אל הפועל את הכוח שלו עד הסוף. שאלה היא, בכל זאת, בתוך כל הבלגן הזה, האם יש מישהו שצריך להישאר עם דעה צלולה? הדעה הצלולה, הרב אומר, זו קבוצה אחרת. זאת קבוצת בעלי הקודש העליון. קודש העליון זה מי שרואה בזווית כוללת את האופן שבו שלושת הסיעות האלה יוצאות אל הפועל, ושלושתן מצטרפות לבניין האומה. זאת כמובן עבודה מיוחדת שכנראה רק יחידי סגולה יכולים להגיע אליה, ולא ציבורים שלמים. גם לא ביקשו מציבורים שלמים להיות בעלי הקודש העליון. הקודש העליון זה בשביל מי שעליון. אבל צריך לדעת שזה אכן קיים. כן, קצת ראינו משהו לגבי המחלוקת הטובה. ואז, כן? לראות את זה, כן? תלוי, אם אתה מבעלי הקודש העליון, אז תראה את כל המחלוקות בעין טובה. אם אתה מבעלי הקודש התחתון, לא תראה. כן, זה כמו שהרב אומר בערפי לתואר. על מה הקדוש ברוך הוא ישפוט את הרשעים לעתיד לבוא? הקדוש ברוך הוא ישפוט את הרשעים על זה שהם ציערו את הצדיקים הבינוניים. הצדיקים הבינוניים הם אנשים טובים שלא הזיקו לזבוב. אז זה לא יפה לצער את הצדיקים הבינוניים. מה עשו לך הצדיקים הבינוניים שציערת אותם? זה מה שאומר. מכאן אתה למד שיש גם צדיקים עליונים. הצדיקים העליונים אי אפשר לצער אותם. כי הצדיקים העליונים הם תמיד רואים איך שכל המחלוקות מכוונות בסופו של דבר לטובה. ברוך השם שהעולם איננו מלא רק בצדיקים עליונים. כי אם היו רק צדיקים עליונים, אז מי היה נלחם ברשעים? אז ברוך השם שיש הרבה צדיקים בינוניים. שהם מתרכזים והם סובלים מן הרשעים, ואז הם מצטרפים בנפש חפצה למלחמת הטוב נגד הרע. גם זה חשוב, בסדר? אז אמרתי, זה תלוי מאיזה סוג צדיקים אתה. אם אתה מהצדיקים הבינוניים, אתה לא תראה את הטוב שיש במחלוקות העכשוויות. אם אתה מהצדיקים העליונים, מן הסתם שתראה איך כל זה בסופו של דבר מצטרף לטובה. וזה חשוב לדעת שצריכים להיות שני סוגי צדיקים. יש בגמרא במסכת מכות תיאור מפורסם של רבי עקיבא והחכמים שהולכים להר הבית אחרי תבילה כמובן ומתוך משימה ביטחונית, הם היו כנראה במילואים. אז הם הגיעו להר הבית וראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, ורבי עקיבא והתחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו חכמים, מפני מה אתה מצחק? אז במקום לענות מה הוא אמר? מפני מה אתם בוכים? תענה במקום לשאול למה אתם בוכים. אז שאלו אותך למה אתה צוחק. וכנראה שאי אפשר שכולם יצחקו. כי אם כולם צוחקים, זה ציני. זה ציניות. מה, אתה לא רגיש למה שקורה? זה אכזרי. אם כולם בוכים, זה חוסר אמונה. מה, כולם בוכים? אף אחד לא מאמין? זה נורא. לכן צריך לחלק את העבודה. אם אתם תבכו, אני אצחק. כל אחד והעבודה שלו. לכן צריך גם להיזהר שלא כולם יהיו צדיקים מיליונים כרבי עקיבא. צריך גם כאלה שיבכו בתור צדיקים בינוניים על החורבן. אם כולם צוחקים, אני אבכה. זה מה שאומר רבי עקיבא. הוא פשוט רצה לבדוק. הם באמת בוכים? אם הם באמת בוכים, אז אני ממשיך לצחוק. באמת יש רק לעזרתי איזו הערה הלכתית אחרונה, כן? שעד היום הזה לא ברור מהי ההלכה לגבי שני בתי דינים בעיר אחת, כן? האם שני בתי דינים בעיר אחת זה מחלוקת כשרה או לא? זו מחלוקת בין אביי ורבא במסכת יבמות, האם מותר שבאותה העיר יהיו בית דין אחד שיפסוק כך ובית דין אחר שיפסוק אחר, האם זה מותר או לא? הראש אומר שזה מותר, הרמב״ם אומר שזה אסור. אני כאן לא בא להכריע בפוסקים האם ההלכה כמו הראש או ההלכה כמו הרמב״ם, אבל רק דבר אחד תמיד כדאי לזכור: המקום בספר משנה תורה שבו הרמב״ם כתב שאסור שיהיו שני בתי דינים בעיר אחת, הוא כתב את זה בהלכות עבודה זרה, לא פחות. כלומר, מצב שבו יש מחלוקת באומה, אפילו שאתה מצליח להצדיק את זה בכל מיני סיפורים צדיקיים, בסופו של דבר זאת עבודה זרה, זו פגיעה בנפשה של האומה. אז עושה שלום עם רומא, הוא יעשה שלום עלינו.